אכן סתירה בין תורה לבין מדע, והסתירה מוכרעת לטובה התורה. השיטה הזאת, אגב, היו לה מהלכים, אני לא אזכיר את השמות של בעלי השיטה, של בעלי השיטות, מפני כבודה. כן, מדובר בדרך כלל בתלמידי חכמים, ולכן אי אפשר להזכיר את השמות, כי אם לא, אני ארגיז יותר מדי אנשים. אבל אני רוצה להזכיר שבכל זאת, הכנסייה דגלה בשיטה הזאת. הכנסייה, בזמנו של גלילאו ושל קופרניקוס, דנה שיטות מדעיות באמצעים תיאולוגיים. למשל, השאלה האם טענתו של קופרניקוס לפיה כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, האם השיטה הזאת היא אמת או לא, הכנסייה דנה את זה על פי כתבי הקודש. מכיוון שכתוב ביהושע שיהושע עצר את השמש, מכאן מתחייב שהשמש הוא זה שמסתובב ולא כדור הארץ. ולכן השיטה הזאת פסולה. עד כאן דעת הכנסייה. היה אגב, הדבר הזה גרם לכמה נזקים. למשל היה איטלקי, לא יהודי, בשם ג'ורדנו ברונו. היה איש מדע צעיר וסימפטי, נלהב, אבל קצת נאיבי. כי האדם הצעיר הזה נשאל על ידי בית משפט של האינקוויזיציה. האם הוא חושב כמו קופרניקוס שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש? או כמו כתבי הקודש שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ? והוא אדם ששכח שכשמדברים בפני האינקוויזיציה לא צריך להגיד את כל האמת. ואז הוא אמר שהוא חושב כמו קופרניקוס, ואז שרפו אותו. והדבר הזה הוא מאוד חבל, כי אם לא היו שורפים אותו, מן הסתם שעוד כמה עשרות שנים, הוא היה ממשיך במחקר, המדעי שלו, והיה מביא הרבה ברכה לעולם. אז לפחות דבר אחד למדנו מהסיפור הזה, כשאתה עומד בפני בית משפט של האינקוויזיציה, תשקט. על כל פנים, אגב, אני רוצה לציין שגם גלילאו סבל מהסיפור הזה, אבל לפני, נדמה לי, 4 שנים, האפיפיור ברוב חסדו זיכה את גלילאו מאשמה, סגר את התיק. ומאז כדור הארץ מסתובב מסביב לעצמו במצפון שקט, ברשותה של הכנסייה. זה עד אז באמת הייתה הרגשה לא נעימה. עכשיו, עד כאן השיטה הראשונה, האומרת שמכיוון שיש סתירה בין התורה לבין המדע, יש להעדיף את התורה על פני המדע. זו השיטה הראשונה. שיטה שנייה אומרת כך, אכן התורה והמדע סותרים, ומכיוון שהמדע הוא אמת, זאת ההוכחה שהתורה איננה נכונה. השיטה הזאת מצויה אצל הפוזיטיביסטים במאה ה-19. כלומר, אנשי מדע, או פסדו-מדע, שהיו גם פילוסופים, והם אמרו שכל השאלות שהדת דנה בהן במשך מאות שנים, על השאלות האלה ניתן לענות היום על ידי המחקר המדעי. כך שהשאלה, האם יש אלוהים או אין? האם יש עולם הבא או אין? האם יש תורה מן השמיים או אין? כל השאלות הגדולות האלה, יהיה ניתן לפתור אותן על ידי המדע. האם העולם נברא או לא? וכדומה. המסקנה של אותם אנשי מדע שטחיים הייתה שמכיוון שהמדע הגיע למסקנות הפוכות מאשר למה שכתוב בתורה, אם כן, התורה הוכחה מדעית כלא נכונה והמדע אמת. כן? הצד השווה שבשתי השיטות האלה שהבאתי לפניכם הוא שהם סוברים שיש סתירה בין התורה לבין המדע. אני מקווה שהייתי ברור עד כמה שאפשר. אנחנו עכשיו נעבור בצעדי ענק אל השיטה השלישית. השיטה השלישית אומרת, מה? אתה חושב שיש סתירה בין התורה לבין המדע? לא נכון. התורה והמדע מתאימים זה לזה. ואיך הוא, אז איך זה מסתדר? פשוט, צריך להסביר את התורה לאור המדע. כלומר, זה לא נכון שלפי התורה העולם הוא בין 5,760, גם לפי התורה העולם הוא באמת בין מיליארדי שנים, ואז מגייסים לצורך זה מדרשים. יש מדרש האומר שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבה. אם כן, אתה רואה שהעולם שלנו איננו הראשון בסריה, אם כן, קדמו לעולמנו זה אלפי ואולי מיליוני עולמות, והם הנחקרים בגיאולוגיה ובפלאונטולוגיה וכל הממצאים של מאובנים וזה, מדובר על עולמות קדמונים שחרו. אם כן, אתה רואה שיש התאמה בין התורה לבין המדע. עכשיו רק נותר לנו להסביר את התורה לאור התגליות המדעיות. מה עם תורת האבולוציה? יגייסו גם כן עוד מדרש. יש מדרש שאומר שאדם הראשון היה לו זנב, ושאחר כך זה לזבוך הוא הוריד לו. הנה כן, אתה רואה שהייתה אבולוציה. כן, גם לך מנסים בדרך. אם כן, השיטה השלישית אומרת שיש התאמה בין התורה לבין המדע, ושצריך להסביר את התורה לאור התגליות המדעיות. עד כאן השיטה השלישית. השיטה הרביעית, אני מקווה שהיא ברורה, השיטה השלישית, מצויה בסמינריונים למיניהם, על תורה ומדע. השיטה הרביעית, אני מקווה שאני לא נותן לכם יותר מדי מידע בבת אחת. השיטה הרביעית אומרת, באמת אין שום סתירה בין התורה לבין המדע. באמת התורה היא האמת, ואתה טעית טעויות מדעיות. למשל, השיטה הזאת אומרת, עומד לי על קצה הלשון מי שאמר את זה, אבל אני אתאפק, אומרת כך, שבעצם גם מבחינה מדעית מוכרחים לומר שהעולם הוא בין 5,760 שנה, ולא בין מיליארד שנים, שהרי במעלה הבריאה, בהתחלה, הכל הלך הרבה יותר מהר. אז תהליכים שהיום לוקחים מיליון שנה, עשויים לקחת מיליון שנה, באמת לקחו דקות ספורות. ולכן אין שום פלא שהגיאולוג מגלה שכבות בנות מאות מיליוני שנים, זה נכון, אבל זה נכון שמבחינת החוקים של ימינו זה כך, אבל בראשית הבריאה הכל הלך הרבה יותר מהר, ולכן באמת תורתנו באמת שהעולם הוא בין 5,760 שנה. כמו כן גם לגבי תורת האבולוציה. ירבו בהוכחות שתורת האבולוציה סותרת את עצמה מן הרבה, שיש המון קושיות, ולכן אי אפשר לקבל את תורת האבולוציה אפילו מבחינה מדעית ולא רק מבחינה אמונית. ואם כן, חזרנו אל האמונה של תורתנו הקדושה שהאדם נברא מן הבור. הצד השווה שבשיטה השלישית והרביעית, ששתי השיטות האלה טוענות שיש התאמה בין התורה לבין המדע. רק שהשיטה השלישית אומרת שהתאמה היא לטובת המדע, והשיטה הרביעית אומרת שהתאמה היא לטובת התורה. זה ברור? כן? הכל טוב? ברור. עכשיו, הצד השווה שבארבעת השיטות. ארבעת השיטות טוענות שהתורה והמדע עסוקים באותו נושא. רק שישנן שתיים מן השיטות שאומרות שהתורה והמדע סותרים, ושתיים מהשיטות שאומרות שהתורה והמדע מתאימים. צד שווה נוסף שבכל ארבעת השיטות האלה, שכל ארבעת השיטות האלה הן לא נכונות. כל ארבעת השיטות האלה אפשר להכניס לגניזה או למוזיאון של האמונות והדעות. וזאת למה? כי כל ארבעת השיטות האלה מבוססות על הנחה לא נכונה, והיא שהתורה והמדע עסוקים באותו הנושא. כלומר, כשאיש מדע שואל בין כמה העולם, וכאשר התורה שואלת בין כמה העולם, מדברים על אותו דבר. או כאילו השאלה מהו מוצא החיים, זאת אותה שאלה מבחינה מדעית ומבחינה תורנית. כשמצד האמת אין שום קשר בין הדברים. משום שהתורה איננה ספר מדע. לא אני אומר את זה, גדולי ישראל אמרו את זה לפניי. למשל רמב"ן, רבנו משה בן נחמן, בפירושו לתורה, מתנגד בתקיפות להסברים של הכשרות מטעמי בריאות. מי שאומר שנאכול מאכל מסוים זה רע, מאכל אחר זה טוב, מסיבות של בריאות, אומר הרמב"ן, הופך את התורה, תורת האלוהים, לספר הרופאים, ספר רפואה. אם זה ספר רפואה, לא צריך תורת משה. המחקר הרפואי יגיע לבדו למסקנות הטובות לו. כמו כן, גם רבנו שרירה גאון ורבנו היי גאון נשאלו בדבר ענייני רפואה המופיעים בתלמוד. יש בתלמוד מספר דפים שבהם חכמי ישראל מוסרים לנו ידיעות ברפואה. שאלו את רבינו שרי הגאון, האם אפשר לסמוך על דברי התלמוד בענייני רפואה. תשובתו של רבנו הייתה, אסור להשתמש ברפואות שבתלמוד, משום שרבותינו אינם רופאים. כך אומר רבנו שרי הגאון, גדול החכמים בדור. אלא, מדוע הדברים האלה הובאו בתלמוד? מסיבות של תועלת, מכיוון שזה היה מצב הרפואה באותם הימים, ורצו רבותינו להועיל לפני אדם, לצורך זה הביאו מידע רפואי הנחשב כאמין ביניהם, לטובת הקורא. אבל אם מדע הרפואה מתפתח, אז החכמים לא יתעקשו על כך ולא יאמרו שכך הדין. מובן? אגב, יש בנושא הזה עוד סוגיה במסכת פסחים, בעניין התכונה. תכונה הכוונה אסטרונומיה. אסטרונומיה, יש מחלוקת באסטרונומיה, במסכת פסחים, דף פסחים זניה, בין חכמי ישראל לבין חכמי יוון. אגב, שתי השיטות שמתוארות שם, הן אינן נכונות לפי האסטרונומיה המודרנית. אבל זה ויכוח באסטרונומיה ישנה. חכמי ישראל אמרו כך, חכמי יוון אמרו כך. והתלמוד אומר שניצחו חכמי יוון את חכמי ישראל. המשפט הזה איננו מופיע בכל הכתבי יד, יש כתבי יד שבהם המשפט הזה איננו מופיע. אתם יודעים למה? יש כאלה שפחדו מהמשפט הזה, אז מה חשבו? אבל מה אפשר לעשות שהתלמוד מספיק ישר, כדי לומר שבענייני מדע, אנחנו לא מתווכחים עם אף אחד. במהלך הדברים אני גם אביא לכם אחר כך את פירושו של הרמח"ל בנושא הזה, לרמח"ל, רבינו משה חיים מוצאטו, יש גישה מיוחדת אל המאמר הזה בתלמוד, שהיא גישה שיש מה לדון בה. על כל פנים, ברור שאין מה להשוות. אני אבוא אולי כדי להבהיר למה אני מתכוון. כשאני שואל ילד שרוצה להיכנס לכיתה א', בן כמה אתה? אני מנהל בית ספר, אני צריך לשאול אותו בן כמה אתה. אז הוא מראה לי את התאריך של לידתו הכתוב בתעודת הזהות, ועל פי זה אני יודע אם הוא יכול להיכנס לכיתה א', אם לא, לפי הנחיות של חוזר משרד החינוך לקבלת הדין. עכשיו, אם אני רואה את אותו ילד משתולל, אז אני אומר, תגידי, בן כמה אתה? השאלה היא שאלה אחרת לגמרי, שאלה ערכית. ולכן אני בכלל לא מתעניין בשאלה הביולוגית, מה היה תאריך לידתו. כמו כן, הייתה אישה אחת מפורסמת בשם הלן קלר, דוקטור הלן קלר, שהייתה ילדה משותקת ועיוורת וכו'. בגיל 4 התחילה להיות מודעת לעצמה בזכות המטפלת שבה, זה היה מי שטיפלה בה. בסוף אפילו הגיעה גם ללימודים אקדמיים, היא נהייתה דוקטור הלן קלר וכתבה ספר על חייה, הנקרא בשם נולדתי בגיל 4. זה ברור שהספר הזה, כשאני רואה את הכותרת על המקום, אני לא רוצה לקרוא אותו. איך אפשר להיוולד בגיל 4? אלא אם כן אנחנו נבין את זה מבחינה אחרת, מבחינת מה שמעניין אותה. מה שלפני גיל 4 בעצם איננו קיים מבחינתה. שכן, היא הייתה מחוסרת כל תודעה, כל הכרה. לכן כשהתורה באה להגיד לנו את גיל העולם, השאלה בין כמה העולם מבחינה פיזיקלית, זאת שאלה שהתורה איננה מתעניינת בה ואין לה עמדה בנושא. זאת שאלה שאיש מדע צריך לעסוק בה. כן.
יש אולי סתירה לכאורה למה שהרב אומר, כי חז"ל אמרו שלקא מידי דלרא מידי זה באורייתא. זאת אומרת, גם הנושא של מדעים ייתכן שהוא מקופל בתוך דברי התורה.
אתה אומר שחז"ל אמרו לקא מידי לקא מילתא דלרא מידי באורייתא. ככה אתה אומר. אם תראה לי איפה חז"ל אמרו את זה, אני אתן לך 100 שקל. חז"ל לא אמרו את זה בשום מקום, אלא מספרים שחז"ל אמרו את זה. אבל אם תחפש בכל הספרות של חז"ל, תמצא את זה. יש משפט קרוב לזה שאומר כך, אני יכול להגיד 200 שקל, אין לי בעיה. המשפט בגמרא הוא, לקא מילי בנביאי וכתובי דלר מיזה באורייתא. אין דבר בנביאים ובכתובים שאין לו רמז בתורה. אז זה משהו פנימי לתנ"ך. תורה, נח, תנ"ך. אז אם אתה רוצה למצוא, אתה רואה רעיון בנביאים ובכתובים, דע לך שהוא רמוז בתורה. זה מה שכתוב בחז"ל. אז אני לא יודע על סמך מה אתה אמרת, מה שאמרת, אם לא על פי השמועה האמונית. ברור, הרי ברור שהתורה לא עוסקת בכל דבר. כן, זה גם איזה מיתוס שמפיצים בכל מקום, שכאילו התורה עוסקת בכל הנושאים שבעולם, ושכל הדבר, כל דבר עמוד בתורה. הייתי רוצה לדעת על סמך מה נאמרו דברים כאלה. כן, הרי יאמר אדם, וזה אגב מלמדים לפעמים בישיבות, כדי להסיט את התלמידים מללמוד באוניברסיטה. אומרים לו, לאותו בחור שקורס עין לכיוון לימודי מדע, למשל, אומרים לו, שטויות, אתה לא צריך ללמוד מדע. הכל כבר כתוב בתורה. אבל יש לי פה בעיה. הייתי רוצה לראות רב אחד בהיסטוריה, ממשה רבנו ועד הרבנות הראשית בישראל, רב אחד שלמד מדע מן התורה. אין. פשוט זה לא קיים. אין דבר כזה. אז זה כל סיפורים. התורה עוסקת בענייני תורה, והמדע עוסק בענייני מדע. עכשיו צריך להגדיר מהם התחומים. כן, מה אתה שם?
יש לי שאלה.
בבקשה.
למה כתוב הפוך והפוך בדקולה בת?
יפה. ציפיתי שמישהו ישאלו. זה במסכת אבות, בסוף פרק חמישי. כן, אני אחזור על השאלה, כי יש מיקרופון. אז בסוף פרק חמישי מופיע שמה, בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, זה כל הבא, הכל בא. אז מה אתה אמר, זה אומר, שלא הכל כתוב בתורה? הנה כתוב פורש במסכת אבות, הכל בא. האמירה הזאת, במסכת אבות, היא אמירה מוסרית. הרי מסכת אבות זה בכלל בספר של הדרכות מוסריות. אז בן בגבג רוצה שאדם יקדיש את זמנו ללימוד תורה. אז הוא אומר, הפוך בה והפוך בה, דקולה והכל אתה תמצא בה. כי הרי מה המשך שדברי בן בגבג? ושים ובלה בה ומינה לתזוע. כלומר, תזכין ותבלה בתורה. זאת אומרת, תמצא, זה כמו שאומר לך, אומר, כל מעייניי בנושא שלו. אז מה שאומר לך בן בגבג? שכל מעייניך היו בתורה. אל תתעסק משהו אחר. אבל הוא לא אמר שאין משהו אחר. ברור. אז אין הכוונה של בן בגבג לומר, הכל רמוז בתורה. זה לא נכון. כן.
לי עוד שאלה.
בבקשה.
יש מי שאמר לי שאם יש לך אפשרות ללמוד חוכמה חיצונית, תלמד, למה? כדי שתדע מה להשיב לאפיקורוס. אז איך זה מסדר אם הפוך בה להפוך בה, זה הכל בה שאמרת?
אתה שואל, זה כבר שאלה על המשנה במסכת אבות, זה לא הנושא שלנו, כן? השאלה, אבל אני רק מאיר מתוך השאלה שלך, אני לא רוצה לענות על השאלה, כי זה לא הנושא, אבל יוצא מהשאלה שלך שיש דבר כזה חוכמה חיצונית. אם יש חוכמה חיצונית, סימן שלא הכל בתורה, פשוט מאוד, כן? עכשיו, אבל כאן צריך להגדיר מה התפקיד של המדע, מה הנושא שהמדע עוסק בו, ומה הנושא שהתורה עוסקת בו. המדע עושה בתיאור המציאות. התיאור של המציאות זה לא רק באופן סטטי, זה גם תיאור התפקוד של המציאות. מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, לצפות תהליכים, כל זה תחום המדע. המדע עונה על השאלה מה? מה יש לפנינו? התורה עוסקת בתחום אחר לגמרי, והיא מדוע? מה המשמעות של כל זה? לאן כל זה הולך במובן הערכי. ולכן, אין שום כוונה של התורה למסור בידינו נתונים מדעיים. לפעמים יהיו ניסוחים בתורה שיהיו גדולים על מצב מסוים של הידיעה המדעית. אבל זה בכלל לא משנה. למשל, כשיש בלוחות, עד היום הזה, אני חושב שבלוחות שנה כתוב, מהי השעה של שקיעת החמה. נכון? סימן שמחברי הלוחות אינם יודעים שהייתה מהפכה קופרניקאית, והם עדיין חושבים שהשמש שוקעת. אמת או לא? ודאי שלא. השמש, ודאי, כולם יודעים שהשמש לא שוקעת. אבל בשביל לכתוב את השעה שעד אליה אפשר להתפלל מנחה, זה בסדר, מספיק לכתוב שקיעת החמה. ויש אפילו אנשי מדע, אסטרופיזיקאים, שכותבים שירים על שקיעת החמה, ואומרים שהשמש שוקעת. למרות שלפני כן הם יצאו ממצפה הכוכבים וראו שהשמש לא שוקעת. כי מדובר בשני תחומים שונים, זה שירה וזה מדע. אל תקשיב קושיות מדעיות על השירה וקושיות שיריות על המדע. אז כמו כן גם בין תורה לבין מדע. עכשיו אני צריך בכל זאת להגיד לכם עוד שתי שיטות. אמרתי לכם שיש שש שיטות. אז ארבע השיטות הראשונות בנויות על ההנחה שיש קשר בין תורה לבין מדע, ואז צריך להכריע לטובת זה ולטובת זה. השיטה החמישית, אני כן אזכיר את שם בעליה, השיטה החמישית היא השיטה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' אומר, אין שום קשר בין תורה למדע. בכלל אין שום קשר בין כלום, זה השיטה שלו. אבל אין שום קשר בין תורה לבין מדע, כי זה מדעי הרוח וזה מדעי הטבע. לכן גמר. כל השאלות על סתירה בין פה ושם זה בכלל לא מעניין. אנשי מדע עוסקים במדע, אנשי תורה עוסקים בתורה, אל תשיקו שיוכל. זה יפה, רק שזה לא מספיק. אני אסביר לכם למה זה לא מספיק. השיטה הזאת עושה הרבה רושם, אבל בכל זאת יש בה טעות בסיסית. מה שישעיהו ליבוביץ' שכח, זה שמי שברא את התורה, הוא בעצמו זה שברא את המדע. זה אותו אלוהים. הקדוש ברוך הוא. כלומר, אף על פי שהתחומים הם תחומים נבדלים, אבל הם תחומים הנמצאים באותו עולם, של אותו בורא עולם. לכן, לא ייתכן שלא יהיה קשר בין התורה לבין המדע. גם אם הקשר הוא לא הקשר שהבאנו בארבע השיטות הילדותיות הראשונות, אבל בוודאי שיש קשר בין תורה לבין מדע. לכן אנחנו מוכרחים להגיע, שוב בצעדי ענק, אין השיטה השישית. כן.
אולי הקשר זה שאתה בדעת, יש קשר ביניהם בכל...
אני עוד לא אמרתי מה.
כן.
כן.
אולי בגלל שאין תמונה פחודה או משהו שאנחנו לא מסוגלים לגלות, עדיין. מה שבכל...
אתה אומר ש...
אותו בורא הוא כל כך, בוא נאמר ככה, חכם עלינו, שאנחנו לא יכולים לגעת בסודות שיש בכל. עדיין לא יכולים, לא
כבר
שבתורה...
מי אמר שאי אפשר לגעת בסודות שבתורה? בשביל מה יש חכמי הסוד? לא, למה? היו לנו נביאים, ברוך השם. יש לנו מקובלים, יש לנו חכמי הסוד. לא שמענו שאנחנו לא נוגעים בסודות התורה.
אני אומר, יכול להיות שיש רובד שאנחנו לא יכולים להגיע
אליו. מן הסתם שיש רובד שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, אז זה כבר לא בתורה שלנו, אם ככה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. מה שהוא לא נתן, אז הוא לא נתן, אז זה לא תורה. זה משהו אחר. תורה זה מה שאנחנו לומדים. בתורה שאנחנו לומדים לא מצאנו שיש בידי האדם לגלות שם את סודות הבריאה, ולכן אנחנו מוכרחים לומר שעל כל פנים מבחינתנו, אני חושב שאנחנו זה מתקרבים ברגישות שלנו, מבחינתנו תורה ומדע הם שני תחומים שונים נקודה, אבל לכן יש קשר ואנחנו נראה מה. ולכן אנחנו מוכרחים לקבל כאמת את השיטה השישית. יש כמה סיבות לקבל את השיטה השישית כאמת, כשהסיבה הראשית היא זו שיטתו של הרב קוק, שדרכו להיות תמיד צודק. ולכן, מה שהרב קוק אומר זה כזה דבר. שני סעיפים. סעיף א', אין שום קשר בין תורה לבין מדע. סעיף ב', יש קשר הדוק מאוד בין תורה לבין מדע. זה שני סעיפים של אותה הדרך. הסעיף הראשון האומר אין שום קשר בין תורה לבין מדע, הסברתי לכם, זאת אומרת אין קשר מבחינת העניין, מבחינת הנושא. התורה עוסק את זה דבר אחד, המדע עוסק בנושא אחר. במובן הזה אין קשר. אבל יש קשר אחר מבחינת התפיסה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע מיהו ריבונו של עולם מעוניין בדעת אלוהים של האדם. איך מגיעים לאותה דעת אלוהים? איך נכיר את מי שאמר והיה העולם? בשביל זה יש לנו צינורות שונים של ההכרה. יש צינור הכרה שמתפתח בנו על ידי התורה, ויש צינורות הכרה אחרים שמתפתחים בנו על ידי המדע. וככל שהמדע מתקדם יותר, וככל שגילוי התורה הולך ומתפתח יותר, בסופו של דבר מפגש יהיה בין שני הצינורות האלה. כלומר, יש מפגש מבחינה מנטלית בין ענייני תורה לבין ענייני מדע, ואני גם אביא בעזרת השם כמה דוגמאות. נתחיל מדוגמאות פשוטות, אחר כך נגיע גם לדוגמאות יותר מורכבות. כן, בבקשה. במספר מקומות, הרב קוק מסביר את זה, בכתביו, למשל, באגרות ראייה, חלק א', עמוד קק"ו, ובאורות הקודש, חלק ב', עמוד תק"ו למדיה, תק"ו למדחה, ובערפי לתואר, לא זוכר באיזה עמוד. בסדר? ויש עוד מקומות. ועיין בכתבי הרב קוק, ותמצא, תעשה על זה עבודה. עבודה זה מין סמס, בריאה. מה? מה שאתה רוצה, עבודה שיעורי בעל. עכשיו, בואו נביא קודם כל דוגמאות פשוטות, ולאחר מכן דוגמאות מוכרות. כן.
עד כמה שאני זוכר, הגאון מווילנה אמר שככל שחסרה לאדם חוכמה חיצונית אחת, חסרות לו חמש ידות בחוכמתה של תורה.
אמת.
אז זה קשר
די טוב. אמת, זאת אומרת, הגרא אמר בעצם מה שאמרנו עכשיו, שיש קשר בין ענייני תורה לבין ענייני מדע, רק הוא לא הסביר מה הקשר. אז עכשיו אנחנו נצטרך קצת להתבונן בדברים האלה. ראשית כל הייתי רוצה אולי...
מה שאמרתי, סליחה, זה הפוך בדרך כלל כולה הבא, זה לעניות דעתי, זה לבן אדם שמתחיל, שיהיה לו רקע. זה ללמוד חוכמות חיצוניות אחרי שהוא כבר חזק בתורה. אז אם
החוכמה החיצונית בגלל
מה
ישיב לפיקורות. אתה צודק, זאת אומרת שיש, מבחינה טכנית, יש סדר בלימוד.
כן.
עכשיו, הייתי רוצה רק להזכיר מאמר מעניין של ספר הזוהר. מאמר מפורסם, אני לא מגלה לכם פה ספרי תורה. נאמר בספר הזוהר, אתם יודעים, יש הרבה חשבונות של קיצים ותהליכי ההיסטוריה השונים. אז אנחנו לא נעסוק כאן בחישובי קיצים, אבל באיזושהי הערה של הזוהר בנושא הזה. הזוהר אומר שהחל משנת 5600, מתי זה היה? 5600, מתי זה היה?
163.
זאת אומרת בגויית, בגויית זה נתן כמה? 1840. כן, החל משנת 1840, כלומר אומר הזוהר, הרבה לפני השנה הזאת, אומר, כש... החל משנת 5600, כלומר החל משנת 1840 לספירה הנוצרית, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה, לישראל יגאלו. כן, אני חוזר, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. ואכן, ההיסטוריה ב-150-160 שנה האחרונות הוכיחה שאכן ככה היה. החל משנת 1840 התחילה התנועה הפרוטו-ציונית של תורפי ציון וחובבי ציון, והתחילו העליות לארץ, העליות של היישוב הישן ועליית תלמידי הגאון מווילנה וכו' וכו', עד שהגענו בעזרת השם אל מדינת ישראל. וגם אנחנו רואים שבתקופה הזאת של 150 שנה הייתה התפתחות טכנולוגית, דמוגרפית ופילוסופית שלא הייתה כמותה במשך אלפי שנה רבים. כן, בצורה מדהימה. איך העולם השתנה תוך 150 שנה, ללא היקר. והדבר הזה אכן מוכיע שהזוהר צודק. כן, הוא לא צריך את זה, אבל זה טוב לדעת שהוא צודק, מהעובדות, לראות שאכן גאולת ישראל הייתה באותו עידן, ובמוכן גם ההתפתחות המדעית. לאחרונה פגשתי יהודי יקר שאמר שהוא עשה על זה מחקר, וראה איך שההתפתחות הטכנולוגית מקבילה בצורה מדהימה מבחינה קרונולוגית להתפתחות הציונות. כל התהליכים של התקדמות התהליך הציוני, זה התאים גם להתפתחות המדעית. עובדה. עכשיו, השאלה בכל זאת היא, השאלה היא, מדוע הזוהר קושר את שני התהליכים הזה בזה? בסדר, אנחנו יודעים ששני התהליכים צריכים לקרות, אבל מדוע הזוהר אומר שיש קשר בין הזוהר? כנראה שגאולת ישראל לא יכולה להתרחש ללא גאולה של רוח האדם. כי הרי גאולת האומה הישראלית זה לא רק למעננו, זה לא רק כדי להשתחרר מעול הגויים, אלא על מנת למלא תפקיד אוניברסלי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז זה ברור שעל מנת שהגאולה הזאת תהיה בעלת משמעות, היא צריכה להיות על רקע של התפתחות אנושית גדולה. ניתן לכם דוגמה, תארו לעצמכם שמדינת ישראל הייתה קמה לפני 1,000 שנה. אז מה היו אומרים? במזרח התיכון קמה מדינה נוספת. מה היו אומרים על זה בפטגוניה? שום דבר, כי בפטגוניה, אני לא יודע בכלל אם היו בני אדם, אבל נגיד שהיו, לא הייתה להם שום אפשרות לדעת מה קורה במזרח התיכון, כי הם לא ידעו אפילו שמזרח התיכון קיים. היום, עם אמצעי התקשורת, אפשר להזיז את כל העולם כולו בידיעה מקומית אחת על פני כדור הארץ, וזה מעמיד בבעיה את כל היציבות של כדור הארץ כולו. זאת אומרת, וזה פרי של ההתפתחות הטכנולוגית. כן, מאורע אחד במקום אחד גורם לשינויים בכל העולם כולו. ועל רקע זה, מדינת ישראל היא בעלת משמעות הרבה יותר רצינית. זה לדוגמה, כן, יש ודאי עוד הרבה מישורים מסוימים. אם כן, אנחנו רואים שהדברים הם בהשגחה. ההתפתחות המדעית אף היא בהשגחה. וכאן הייתי רוצה כבר לעבור אל הדוגמאות שאני הבטחתי לך. למשל, נתאר לעצמנו שבתקופה הפרה-היסטורית היה, יום אחד היו מגלים לאחד מאנשי המערות, היו מגלים לו, אתה יודע, אתה נמצא על כדור, והכדור הזה נע במהירות של מאות אלפי קילומטרים לשעה בחלל. תגובתו המיידית הייתה, הוא היה תופס את היציבות כדי לא ליפול. כלומר, היציבות הנפשית שלו הייתה מתעררת על ידי כך. ולכן, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שהעלים ממנו את הידיעה הזאת, כדי לבסס את רוח האדם. אמנם, בתקופה יותר מאוחרת, כבר הגיעו בני אדם להכרה שכדור הארץ הוא כדור. זה כבר בעת העתיקה הזו. כבר בימי חז"ל, חכמי ישראל, הייתה ידיעה מדעית כבר נפוצה, שהעולם הוא כדור. דבר, שהיה ידוע. מה? זה גילוי מדעי, כן? הוא הנבהל. הייתי ממש נבהל אם היו אומרים... אם היו אומרים לי שמטאורית עומד ליפול? אני אגיד לך מה זה כן נכון. כן. בוודאי שכן, הוא אומר את זה, ואני אגיד לך גם למה. בגלל שאנחנו רגילים לעשות הבחנה בין החוויה הבלתי אמצעית שלנו לבין ידיעות תיאורטיות, מופשטות. ואז דנה את האדם הקדמון, כאילו אצלו ההפרדה הזאת גם כן קיימת. אבל זה לא כך. אם האדם הקדמון, האדם הקדמון היה מתרגם את הידיעות שלו לחוויות באופן מיידי. והדבר הזה בא לידי ביטוי בדת, גם כן, בדת הקדומית. ש... הוא רק בשדות וצד. בוודאי, אם היה מתברר לו כדבר ודאי שהעולם הוא כדורי ומסתובב, זה מן הסתם היה גם משגע. הוא היה מתכף. לא, לא, אני מדבר, אם מישהו היה בא, מישהו נגיד נביא, שמישהו שהוא מחשיב אותו לנביא, והיה אומר לו, דע לך שאתה על כדור. ואז הוא מאמין לזה, הוא היה מתערב. או למשל, תן דוגמה אחרת, שהייתה מקובלת מהעת העתיקה ועד סוף ימי הביניים. אמנם, האמינו בני אדם כבר, ידעו בני אדם שהארץ כדורית, אבל הציור היה שהארץ עומדת במרכז העולם. ומה שמסתובב מסביב זה הכוכבים. הציור הזה אמנם לא היה נכון, אבל הוא יצר באדם מספר תחושות. קודם כל, אם הארץ במרכז העולם ואני התושב של כדור הארץ היותר נכבד, אז זה סימן שהעולם כולו נברא בשבילי. האם זה טוב לחשוב את זה?
כן.
זה טוב ורע. זה יכול להוליד בנפש שני דברים. זה יכול להוליד את ההרגשה שגאווה, הכל בשבילי. מצד שני, אם באמת הכל בשבילי, אם כן יש לי אחריות מוסרית. זה מבסס באדם את החוש המוסרי. אז ריבונו של עולם עשה חסד עם האדם. לא גילה לו שזה לא נכון. כל זמן שהוא יצא לבסס את עולמו המוסרי ואת העירת שמיים שלי. כאשר לקראת סוף ימי הביניים התברר, אני אומר במרחב, שהאדם כבר ביסס לעצמו עולם של ערכים, של אמונה, של אחריות, אז הגיע הזמן לגלות לו את מעמקי הקוסמוס ולומר לו, אתה יודע, בעצם אתה רק אבק דק, איזה פיט כזה, בעולם כמעט אינסופי. אתה כלום בתוך הגלקסיה, והגלקסיה זה כלום בתוך הקוסמוס. זה נפלא. אז הוא יכול, בלב שקט לומר, מה רבו מעשיך השם? ואז אותה ידיעה, שאם הייתה באה לפני הזמן, הייתה גורמת לו שברון לב, הייתה גורמת לו זיכר. אותה ידיעה מרוממת אותו עכשיו. אבל אם האדם מראש, בראשית ההיסטוריה, בראשית ההכרה הפילוסופית, למשל, כבר היה יודע שהוא כלום בקוסמוס, אז הוא נכנס לייאוש. אבל אברהם אבינו אמר עפר ואפר אחרי שהיה לו מה לבטל. כלומר, אברהם אבינו, בהתחלה, היה מלא עוצמה, יום אחד החליט לבטל את העוצמה הזאת לפי ריבונו של עולם. אבל אותה עוצמה, היה לו מה לבטל. לעומת זה, אם האדם מלכתחילה היה יודע שהוא עבר בעפר, לא היה משתדל בכלל לקנות עוצמה כלשהי. ואז גם לא היה לו מה לבטל לפני ריבונו של עולם. היה סך הכל נכנס לדיכאון. וממנה כנראה גם להידרדרות מוסרית. זה כמו שלמשל הגמרא אומרת, במסכת ברכות, שאם אדם יש לו מלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע, אז אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכור יום המיטה. שיזכור בסוף. לכאורה, אם זיכרון יום המיטה זה מה שגורם לאדם לנצח את היצר הרע, היו צריכים להגיד את זה מההתחלה. היו צריכים להגיד לאדם, זכור יום המיטה, גמרנו, ואז לא יהיה לך יצר רע. אז זה לא נכון. כי אם הוא היה זוכר את יום המיטה מלכתחילה, היה נכנס לדיכאון, היה נכנס לייאוש. לכן אנחנו מנסים תרופות פחות חזקות, מהחד.
כן. כשאת מתנגדת לדמות, נראה
שלפי הדברים שלך, הם מבצמות אליי את האבולוציה.
אם
הוא
לא...
אז ככה שנתפתח להתחלה, ומחר להתחלה, יפה, שאלתך מעניינת. כלומר, את אומרת, אני מבין שאת מבינה שאני אמרתי, שהתורה מתנגדת לאבולוציה.
אבל זה לא כלל התורה.
השאלה אם זה מה שאני אמרתי.
אין דבר כזה.
אני הרי, לפי מה שאני אמרתי, אין שום קשר בין תורה לבין מדע, ולכן התורה לא יכולה להתנגד לאבולוציה, וגם לא יכולה להסכים לאבולוציה. זה שני מישורים שונים לגמרי. מה?
זה סתירה.
למה זה סתירה?
כי אם היא לא מתנגדת, היא לא
יכולה להסכים, סתירה. לא, זאת אומרת שהיא אינדיפרנטית לנושא. זה כמו שנשאל...
אבל לא אנחנו נשארים מבולבלים, אתה לא יודעים את זה. כן, קיימנו...
למה? זאת שאלה מדעית. זאת שאלה מדעית. לא, התורה היא לא מדעית, התורה היא דבר השם. זאת אומרת, ריבונו של עולם רוצה לדבר איתנו ומסר לנו את רצונו. אז זה יפה מאוד מצידו שהוא מסר לנו את רצונו, קוראים לזה תורה. השאלה איך העולם מתעכב או לא, זו שאלה שמבררים במעבדה. אם במעבדה מגיעים למסקנות מבוססות המאששות את תורת האבולוציה, נקבל אותה כאמת. אם יתברר מבחינה מדעית שאי אפשר לקבל תורת האבולוציה, נבחר אותה. זאת לא שאלה שהרבנים צריכים לנקוט בעמדה, כי זה לא התפקיד שלהם. עכשיו כמובן, אנחנו נראה בהמשך. מה?
חכמינו
התנגדו להשכלה מסיבות.
יש לי כמה השכלה, אני אהיה התנגדות גדולה, וזה שהמדע, התורה היא הרבה יותר חזקה, וזה דומה מהמדע, המדע זה...
אתייחס לשני הדברים. טוב, נסתדר למעט בשאלה. רק אתייחס לשתיים מהשאלות שלה. בכל זאת, ההתנגדות להשכלה הייתה מסיבות אחרות לגמרי. הסיבות, ההתנגדות להשכלה הייתה בגלל הניסיון להשתלט על ידי אותה ההשכלה, על התורה. אז זה באמת חכמי ישראל התנגדו. דבר נוסף, אני כבר הערתי בתחילת הספר, שכל הטיעונים שאפשר להוציא את הידיעות המדעיות מהתורה הם שקר וחזק, שהרי מעולם לא מצינו שום רב בהיסטוריה, ממשה רבנו ועד הרב הראשי לישראל, לא מצאנו שום רב שהוציא ידיעות מדעיות מן התורה. לכן הטענה שכביכול אפשר להוציא ידיעות מדעיות מן התורה, בשקר יסוד, זה לא נכון. הרמב״ם היה רופא גדול, מגדולי הרופאים בדורו, כי הוא למד רפואה. הרמב״ם למד רפואה בספרי גלינוס והיפוקרטס, ולא עוד, אלא שהוא כתב על הספרים האלה פירושים שהגיעו לידינו, כן? פירושים של הרמב״ם בספרי היפוקרטס. הרמב״ם היה השאיר בידינו פירושים שהוא כתב בעצמו על ספרי גלינוס ועל ספרי היפוקרטס, והוא אומר בעצמו מאיזה רופאים ערבים הוא למד רפואה. מה אני יכול לעשות? טוב, אולי זה לא נועה להשקפה המקובלת היום, אבל זאת האמת.
די כבר, נו.
עכשיו, הייתי רוצה פה להתייחס לנקודה נוספת. והיא קשורה לתורה יותר מעמיקה, כי כל מה שדיברנו עד עכשיו מדובר על קוסמולוגיה, כן? מדובר על מהלך הכוכבים וכדומה. אבל ישנה תורה, תיאוריה מדעית, שהופיעה לפני 200 שנה, ששינתה הרבה מאוד את הרגלי החשיבה. וזה תורת האבולוציה של דרווין. תורת האבולוציה של דרווין, נחליטה לומר עליה שאומנם, כפי שאמרנו מקודם, התורה יכולה לקבל אותה, לא לקבל אותה, זה בכלל לא משנה. כלומר, אין לה לתורה ידע בנקודת. אבל מה שמעניין לראות זה שהתורה של האבולוציה מתאימה להלך המחשבה של חכמי הקבלה. אמנם חכמי הקבלה לא דיברו על אבולוציה במובן הביולוגי. הם דיברו על אבולוציה במובן המטאפיזי, במובן הרוחני. כן מצאנו אצל המקובלים רעיון של השתלשלות העולמות, שהאור האלוהי מופיע בהדרגה. כמו כן, שמצאנו גם שהבריאה אפילו הולכת בהדרגה, וגם מצאנו בתורת הנגלה, לא בתורת הנסתר, שהגאולה נעשית בהדרגה. הגאולה באה כמעה, כמעה. כן, כמו הגאולה, זה תהליך הדרגתי. אם כן, הרעיון האבולוטיבי הוא רעיון עמוק, שמצוי את חכמי ישראל. חכמי ישראל לא הגו את הרעיון הזה בתחום הביולוגי. אבל זה ברור שברגע שאנחנו רואים גם בתחום הביולוגי משהו מקביל, זה משמח את ליבנו. אנחנו שמחים שיש תורה כזאת בביולוגיה. עכשיו, יכול להיות שהתורה הזאת איננה נכונה. זאת אומרת, יכול להיות שיבוא יום ויתברר שתורת האבולוציה מבחינה מדעית איננה נכונה. אני בכל זאת אמשיך להאמין ביהדות. זאת אומרת, זה לא נורא. רק זה יותר טוב לראות שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם אחד. עכשיו, מה שאני אומר לכם, בהמון זה לא מקובל. כן, הרבה פעמים יגידו אנשים בהמון, אנחנו חושבים שאבולוציה זה סותר את התורה. מי שאת אמרתי עכשיו. השאלה היא, מה גורם להמון לחשוב את זה? מדוע ההמון איננו מוכן לקבל תורת האבולוציה? אז הטיעון הראשון, טיעון שטחי, בגלל שכתוב בתורה אחרת. זה שכתוב בתורה אחרת, זה לא צריך להפריע לנו. כי כל ענייני מעשה בראשית, זה כידוע, ספרי תורה. אז זה לא פלא שנאמר שפסוק זה או אחר בתורה הוא ספרי תורה. גם כתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא יש רגליים. נכון? ותחת רגליו כמעשה לבנת התפיר. ברור. ולכן, תודה רבה.
די כבר, נו.
אז ברור, אז כשם שרשי אומר, וחזל אומרים, כפי שהגברת אמרה בצדק, שזאת רק תיאוריה כדי שנגיד, זאת אומרת, זה דברים שבאים לשקר את האוזן, אז אין דבר שמפריע לנו לומר על פסוקים נוספים בתורה, לפעמים, זהירות בדבר, אבל שיש פסוקים אחרים, שהם משל. וכבר חכמים במסכת חגיגה אמרו לנו, שכל מעשה בראשית זה משל, זה סתרי תורה שלא דורשים את זה ברבים. ולכן הטענה שבגלל שכתוב בתורה שהאדם בא מן האפר אי אפשר לקבל תורת האבולוציה, זה טענה שטחית. ברור שיש משהו יותר עמוק, והוא, זה גם הרב קוק מסביר באורות הקודש, שבני אדם חושבים שיש מעשה אלוהי איפה שיש פתאומיות. איפה שדברים הולכים, בזבנג וגמרנו, סימן שזה הקדוש ברוך הוא שפועל. אם זה הדרגתי, זה לא הקדוש ברוך הוא. ככה רגילים אנשים לחשוב. המחשבה שדווקא ריבונו של עולם פועל בצורה של הדרגה, בצורה של תהליך הדרגתי אבולוטיבי, זה דבר שרק יחידי סגולה מבינים, ולכן זה נשאר בספרי תורה. אבל ככל שהאנושות מתקדמת יותר, כך אפשר לפתח יותר את מחשבת האדם. ואז ריבונו של עולם עשה חסד עם האדם כדי להרגיל אותו לאותה מחשבה שעד עכשיו הייתה רק אצל המקובלים. לכן ריבונו של עולם הביא לעולם את תיאוריית האבולוציה. אם היא נכונה מדעית או לא, שלא אחרת. אבל עצם ההתרגלות לחשוב בצורה כזאת זה דבר חשוב. זה מה שמאפשר לנו גם לראות במהלכי הגאולה עניין הדרגתי. יש אנשים שאומרים, אם זה הולך בהדרגה, סימן שלא הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה. אבל כבר חזרנו, גאולת ישראל באה כמעה כמעה. גם זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא גואל. אם כן, זה מבחינה, הייתי אומר, תיאורטית. זה מה שרציתי להסביר בינתיים בשלב הזה, איך אפשר להתבונן על היחס בין תורה לבין מדע, כפי שאמרנו. הקשר בין תורה לבין מדע איננו בתחום הטכני, פה יש טענה מדעית כזאת, פה יש טענה תורנית כנגדה, אבל יש קשר מבחינת ההתפתחות של התפיסה של האדם. והיום אנחנו רואים במדע התפתחות עוד יותר מעניין. היום יש חיפוש אחרי מה שנקרא תורת השדה המאוחר. יש איזה חיפוש כזה. היום, כבר, אני אומר רק בתחום הפיזיקה, יש עוד תחומים, אבל בתחום הפיזיקה, אנחנו רואים שיש היום, הצליחו לסכן את כל הכוחות הפועלים בטבע בארבעה כוחות. הגרביטציה, הכוח הגרעיני החזק, הכוח הגרעיני החלש, והכוח האלקטרומגנטי. ויש ניסיונות של איחוד הכוחות האלה, למצוא איזו נוסחה כוללת, שתסביר את הכל. יד, קוראים לזה תורת השדה המאוחר. בינתיים עוד לא הצליחו. אבל עצם הכיוון הזה של המחשבה לכיוון האחדות, זה מחשבה שהיא מאוד קרובה לנו מבחינה יהודית. כי הרי, מה אומרת תורת משה? שיש כן נוסחה אחת שמסבירה את הכל. מהי הנוסחה? שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אבל זה אנחנו יודעים על ידי הנביאים, הנביאים, משה רבינו. הנביאים הם גילו לנו את הידיעה הזאת. כלומר, הם כבר נתנו לנו את המטרה הסופית של המהלך המדעי. אבל הם לא אמרו לנו איך מגיעים לזה. אז המאמץ הגדול של המדע ושל התרבות בכלל בימינו, זה להיפגש עם האמת הזאת, לא ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה. ואז שערי חוכמה נפתחים בעולם, יש מפגש בין התורה לבין המדע. במובן הזה. עד כאן זה ברור? כי אני רוצה להמשיך. אם זה ברור, מה? מה? לא הבנת מה שאמרתי לעשות. אני אומר כך, איך אתה מסביר את כל התופעות שבמציאות על פי התורה? התורה מסבירה את הכל פשוט. שמה ישראל השם אינו השם אחד, או בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ, מסביר את הכל. אבל זה ידיעה שבאה לנו ממעלה למטה. איך אני רואה את זה במציאות? במציאות אני רואה עולם של פירוד. איך אני מאחד את כל החלקים האלה? אז אני אומר, היום הניסיון של המדע זה להגיע לנוסחה המיוחדת הזאת. זאת אומרת, מה שהמדע מחפש בדרכים שלו, זה בעצם מה שהנבואה מסרה בדרכים שלה. זה המפגש בין התורה לבין המדע, החיפוש אחרי האחדות. אגב, זה לא ברור שאין פה יחסי גומלין בין התורה לבין ההתפתחות המדעית. ידוע שבפיזיקה הישנה, העתיקה מאוד של היוונים, לא היה מצוי הרעיון הזה של חוק מאוחד. זאת אומרת, אנשי מדע חיו בשקט עם המחשבה שיש חוקים מיוחדים בתחום מסוים של העולם, וחוקים אחרים בתחום אחר. זה רק בדורות האחרונים, במאות שנים האחרונות, שהגיעו למסקנה שחוק, אם הוא נכון פה, הוא נכון בכל הגלקסיה. שאלו פעם את איינשטיין, מניין לך שישנה אחידות בבריאה? ענה איינשטיין, זאת אמונה. עכשיו, מאיפה באה האינטואיציה הזאת, האמונה הזאת, שיש אחדות בכל הבריאה? זאת אינטואיציה יהודית במקורה. זאת אינטואיציה מונותאיסטית פועלת. כך שאפשר לומר שההתפתחות של המדע גם היא הושפעה באופן, היא אומר, היקפי מן היד. לא באופן ישיר, לא תמיד מודע. אבל זה בעצם הושפע גם כאן מן היהדות, וכמובן היהדות גם כן מושפעת מהתגליות המדעיות. הייתי רוצה בכל זאת להראות לכם דוגמה בתורה עצמה, בתורה שנכתב. כיצד ישנה מקבילה, לא התאמה, אבל מקבילה, בין התחום המדעי למה שהתורה מגלה לנו. למשל, בבריאת האדם, נאמר בתורה דבר מעניין. קודם כל בפרק א' של ספר בראשית, פסוק כ"ד, אני מצטט. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ברמס, וחייתו ארץ למינה. ויהי כן. אז אני חוזר, מה ריבונו של עולם ציפה מן הארץ להוציא? ארבעה דברים. נפש חיה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. מה זה מן הארץ? מהטבע. כלומר, הטבע צריך לחולל ארבעה מרכיבים של החיים. כן? נפש חיה, בהמה, רמס, חי תואר. מה קרה בפועל? אבל נקרא את פסוק כ"ט, הפסוק שמיד אחר. הפסוק הבא אומר, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת רמת האדמה למיניהו, והיר אלוהים כיתוב. אז בציווי, בתוכנית, היו ארבעה דברים, בפועל מצאנו רק שלושה דברים. מה חסר? נפש חיה. נפש חיה לא הופיע. מי לא הופיע, כן? מי זה הנפש חיה הזאת שהיה מתוכנן, שהארץ תיתן ולא נתן?
האדם.
האדם, שנאמר, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, שהטבע מסוגל לחולל את כל החיים הביולוגיים, כל התהליך שהאבולוציה חוקרת, עד נקודה מסוימת באדם, שזה הנפש חיה שבו. מה הנפש החיה שבאדם? היכולת לשלוט על הטבע. שזה היכולת המוסרית, לבחור בטוב לרע, הבחירה החופשית. ברור שכל זה, הטבע לא יכול לייצר. כי אין הטבע יכול לייצר מה שחזק ממנו. לכן, אפשר לומר, כביכול יש מין כישלון של הטבע לייצר את אותה נקודה באדם השולטת על העולם. פסוק קבע, ויומר אלוהים נעשה אדם. כלומר, כביכול נאמר, אם הארץ לא הייתה מסוגלת לבדה לייצר את הנפש החיה, אז נעשה אדם. מה זה נעשה? למה לשון רבים? אומר הרמב"ן, נעשה אני והארץ, נעשה את האדם. זאת אומרת, אם הארץ לבדה איננה מסוגלת לתת את שלמות ההופעה של האדם, אלא רק צד אחד, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני והארץ נעשה ביחד את האדם. זה אחד הפירושים לנון הזאת של נעשה לשון רבים. כן, נעשה אדם. אם כן, אנחנו רואים פה משהו שמאוד דומה בעצם למה שידוע לנו בתחום המדעי, שהחיים הביולוגיים של האדם יכולים לבוא משרשרת ביולוגית ארוכה מאוד, קדומה, ויחד עם זה יש באדם ניצוץ אלוהי, חלק אלוה ממעל, שאין מקורו בטבע, אלא מקורו מן העליונים. בעצם הדברים האלה מפורשים בפרק ב', פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה היסוד הטבעי, ויפר בו נשמת חיים, זה היסוד העליון. עכשיו, עד איפה היסוד העפרי באדם ואיפה היסוד העליון באדם, זאת נקודה לבירור. כי למשל, אנחנו היושבים פה בחדר הזה, אני מקווה שאני לא אפגע באף אחד אם אני אומר שאנחנו תפוחי אדמה. זאת אומרת, בוודאי כל אחד מאיתנו אכל באיזשהו שלב של החיים שלו צ'יפסים או תפוחי אדמה מנפשון. אם כן, כולנו תפוחי אדמה מאורגנים היטב. התפוחי האדמה האלה גם מסוגלים ללמוד תורה, ולא עוד, אלא לתת שיעורים. איפה זה בא לנו? התפוחי האדמה ודאי לא יודעים תורה, אלא תפוחי האדמה הם נותנים את התשתית. זה החלק של הארץ, כן? זה במין האדמה, לא? הצ'יפסים. אז בוודאי שיש חלק שבא מן היסוד הטבעי, ויש חלק שהוא חלק אלוה ממעל, שמסוגל לשמוע את דבר השם שבתורה, ולהמשיך ללמוד וללמד. ברור. אם כן, יש לנו פה דוגמה של הקבלה, אף על פי שזה לא תיאור מדעי מה שיש בתורה. מה שהתורה תיארה, זה עולם בפני עצמו. אבל יש איזו הקבלה בין התחום המדעי לבין התחום הערכי שהתורה מדברת עליו. זה דוגמה אחת, כמובן, היה אפשר להרבות בדברים האלה. ולכן באמת, אביא אולי עוד דוגמה אחת לסיום. זה מה שנאמר במסכת פסחים, מה שהזכרנו בהתחלה. שבמסכת פסחים נאמר שחכמי ישראל וחכמי יוון התווכחו באיזה נושא של אסטרונומיה. והגמר אומרת שחכמי הגויים ניצחו את חכמי ישראל. אז איך להבין את זה? למה הסיפור הזה בכלל הובא בתלמוד? אפשר להגיד שכמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, זה הובא מתוך הגינות אינטלקטואלית. להראות שאם איש מדע טוען שבנושא מדעי טעינו, לא נעמוד נגדו. זה דעת הרמב״ם. אבל יש העמקה מעניינת של הרמח"ל בספרו אדיר במרום, שהוא פירוש על חלק של הזוהר הנקרא אדרזותא. רמח"ל אומר כך, מדוע חכמי ישראל בכלל דיברו על אסטרונומיה? או נגיד ככה, אותם חכמים שהתלמוד אומר עליהם שהם דיברו על אסטרונומיה, לשם מה הם דיברו? אומר רמח"ל, הם לא דיברו על זה בגלל שהם התעניינו באסטרונומיה, אלא הם רצו לדבר על סתרי תורה. אבל סתרי תורה לא אומרים את זה ככה, בלי לבוש. אז הם השתמשו בשפה מדעית כדי להגיד ברמז את כוונתם הסודית. עכשיו, עברו ליד בית המדרש כמה יוונים, שומעים את הרבנים מדברים באסטרונומיה. אומרים היוונים, יש התפתחות במדע, יש מאמר חדש שמוכיח אחרת ממה שאמרת. אז מה מוכח מישראל? מה, אני חושב שאנחנו מדברים על אסטרונומיה? טוב, יאללה, תכניס אותם לשתי דקות. מה אתם רוצים? יש התפתחות במחקר? תודה רבה, אנחנו מודים לכם, ואנחנו מסכימים שהאמת היא כמו שאמרת. כי אנחנו לא רוצים לדבר איתם על סתרי תורה. אבל אחרי זמן, יצאו היוונים, ואז המשיכו חכמים לדבר בסתרי תורה בשפה הזאת. זאת אומרת, לפעמים, כדי להביא משל לעניינים פנימיים, אני יכול להשתמש בתיאוריה מדעית, גם אם מתבררת בסוף כלא נכונה. כי המטרה איננה ללמד מדע, המטרה היא ללמד את היסוד הפנימי שמאחורי הדברים האלה. אז אם הלבוש המדעי לא נכון, לא נורא, האמת נשאר. כן, אולי נביא דוגמה יותר פשוטה לדבר הזה. למשל, אם אני רוצה לשכנע ילד שהוא צריך ללכת לישון, אני אומר לו, מה, אתה לא רוצה ללכת לישון? אתה לא רואה שאפילו השמש הולכת לישון. הדבר הזה הוא טוב בעולם שבו חשבו שבאמת השמש הולכת לישון. האם המשל הזה, נגיד המשל הזה כבר לא טוב ברגע שיודעים שהשמש לא ישנה, האם בגלל זה זה מפסיק להיות נכון שהילד צריך ללכת לישון? זה ממשיך להיות נכון, רק נצטרך לחפש משל יותר מוצלח. ברור? כך אומר הרמח"ל, כדי להבהיר לנו מדוע לפעמים חכמי ישראל השתמשו בידיעות מדעיות, לא על מנת ללמד אותנו הלכות מדע, אלא כדי ללמד אותנו ערכי תורה דרך הלבוש הזה. אם יש לכם, עד כאן מה שרציתי פחות או יותר להבהיר, אם יש לכם שאלות, אשמח להתקשר. בבקשה.
שאלה
קצרה, חשוב
להגיד אותה.
כן.
למה שומרים שבת?
וואו. למה שומרים שבת? כתוב בתורה שני טעמים. זו הייתה שאלה מעניינת, זה יהיה בשיעור על השבת אולי. אבל אנחנו שומרים שבת משני טעמים, כך כתוב בתורה. האחד, זכר ליציאת מצרים, והשני, זכר למעשה בראשית. גם בקידוש מזכירים את זה. כן. בבקשה.
יש בעיה, סתירה למעשה, בין התפתחות המדע.
כן.
אפשר להגיד, זה על פני 4,000 שנה האחרונות.
כן.
שכל הזמן, המדע סותר את עצמו. הכוונה שלי היא שמדען בא וסותר את התיאוריות הקודמות, ולעומת זה, האדם עצמו, הכוונה מבחינת הנפש שלו, לא מתקדם ברקבלה, עובדה כמו השואה שבא לנו פתאום ובא ודווקא אצל העם הכי מתורבת, הכי מדעני, הכי, ואז זה מראה משהו שיש איזה פגם בקטע הזה של לסמוך על המדע.
אתה אומר פה שני דברים חשובים. האחד, שהמדע מתקדם על ידי שהוא סותר את עצמו. אבל זה שהמדע סותר את עצמו ואיש מדע אחד סותר את התיאוריה הקודמת, זה לא בא לומר שהמדע כל פעם מתחיל מן ההתחלה. עד רבה, הטעויות של הקדמונים הם התשתית לאפשרות ההתקדמות. ברור? למשל, התורה של ניוטון לא נסתרה על ידי איינשטיין. איינשטיין רק בא לומר שמה שניוטון אמר זה חלקי. וגם תורת הכאוס של היום לא באה להעמיד בספק את ההישגים של פלנק, אלא זה רק בא לומר שזה חלקי. ברור.
כן, אבל...
עכשיו, זה תקבל נקודה ראשונה שהזכר. כן, בבקשה.
היום, אני מדבר על היום עכשיו.
היום, כן.
היום, האסטרונומים הכי מפורסמים בעולם, כן? רק היום הגיעו, זאת אומרת, כולם היו בדעה אחת שהעולם מתכווץ, עד שבא מישהו קטן.
אמר, אבל אותו מישהו קטן שפיתח...
אני שניתורים ככה וככה, והם ירחו איתו, והיום העולם מתרחב.
אותו מדע, אותו איש מדע שהגיע למסקנה שהעולם מתרחב, הוא יכול היה להגיע לזה על יסוד התיאוריה שקודמת לו. הוא לא היה מגיע לזה אלמלא שקדמה לו תיאוריה אומרת שהעולם מתכוון. ברור? זאת אומרת, ברור שיש למדע התקדמות על ידי ניסוי ותהייה. טעויות במדע זה ברכה. כי הטעויות מאפשרות את ההתפתחות של תיאוריות חדשות. זה נקודה הראשונה. סך הכל הרי מרחב הטעות זה לא מוכן לשלם. דבר נוסף, מה שאתה אמרת על הפער בין המשפטה ובין המשפטה לדעות. זה נכון. כלומר, ברור שקשה לומר
לומר שהמחקר לא יתקדם בכלל. זה לא נכון. כן? זה לא נכון. מתי יש התפתחות מדעית? יש פשוט מסתרית, זה לא רק מסתרית. זה ברור שמתאמים...
למרות שאני יכול פה לשאול. היום, בתקופה תקופה מודרנית, שאנחנו יודעים בלי שנייה מה מתרחש במרכז אפריקה, אז דווקא היום, אם האום, עם כל העולם הזה, לא מצליחים להוריד כיתה לאנשים ש...
אתה רואה את הבעיות. אתה רואה את הבעיות. אני אמר שזה מתאמים. עצם תיומו של ארגון כמו האום, שכן יפת לו מהדבר הזה, הוא נקשב לסור גם משהו. הוא לא יגיע לפני 200 שנה. לא יודע, פעם, כשהיית עושה מסיבה, לפני 3,000 שנה, גוי היה מזמין את חברו למסיבה, אז חלק מהמסיבה זה היה קרבת תינוקות על ידי הלימור. היום זה לא מקובל. כן? זאת אומרת, שאף על פי שיש פרטים גדולים מאוד של ברברים, ולפעמים יותר כואבת מהברברים והסיבה, כי אפשר לומר שאין התקדמות כלשהי בעולם מהבחינה. זה ברור שלפעמים כשיש נקט בין הכסף להתקדמות המדעית לבין הכסף להתקדמות המוסרית מתאים לשואה. כן? אבל זה לא, אנחנו לא נואש. כן? אנחנו כבר אלפי שנים במלחמה אדירה בין הטוב לבין הרע. אנחנו חיילים קטנים וחזית גדולה מאוד. ואז ברוך השם יש הרבה נציגים שהצלחנו באלפי שנים האחרונות. נדמה לי למשל שעבודת האנגים העתיקה היום קצת בנציגה, נדמה. אז יש כמה דברים שהתקדם לזה. כמובן, אם אדם לוקח לעצמו אתגרים יותר מדי גדולים, זה בעיה. וכמו אחד יוצא למלחם. אז אומרים, יש חייל ענק, יש חייל קטן. אז החייל הקטן צריך להראות חייל קטן ממול. וגדול, גדול. אבל אם אתה רוצה לעשות, זה יותר שתיים.
יש דבר אחד שרק עכשיו גילו לפני פעם מהמחיה שעברית והגורמי יום השמיני במדעי והיום רק גילו שהדמה זה עברית דווקא ביום השמיני ולא לפני כן.
כן,
אני... יש איזה חומר שרק אז נוצר בתינוק ביום השמיני והוא שגורם לתינוק,
זאת אומרת
שלא
תהיה לא יסתף גם.
אז למה התורה שלנו
צריכה
לפני המדע? אני לא במדע גילה את זה,
הייתי רוצה
להגיד לך את זה. נוצר חומר בתינוק
הדברים האלה מסכים, והייתי רוצה בכל זאת להעיר על ההיסטריה. מה זאת אומרת, זה מאוד מעניין, זאת אומרת שביום השביעי והלכה, באמת, יש חומרי הקדושה האלה. אבל לא אוכל להתעלם משני דברים. א', שהרמב"ן, שבכל זאת גם תלך לבוא, מתנגד בתחתית ההתנגדות להסברים רפואיים להלכות, כמו שהוא כותב לעצמו בתורה, כי זה הופך את התורה להלכות רפואה. ואם זה לא היה נכון שיש חומרי קדושה, אז מה? כל זה היו חומרים לבין השני. נקודה שנייה בהלכה, והיא שלפי ההלכה, עבדים מלאים אותם ביום הראשון. זה לא ביום השני. אין ניתן לעמוד עבד, רק ביום הראשון נגד עבד.
בהלכה מסתמכים על נספח פאי שהוא לא נכון גם כן, לחישוב סוכה.
אבל זה מעניין, אני מסכים שתמיד זה יפה, זה יוצא להרגשה טובה, לראות שיש שוויון מדעי,
איך להסתדר עם הטכנולוגיה שמנסה להסביר כל תהליכים בבן אדם על ידי המדע? זאת אומרת, לא הצד האלוקי שבאדם הוא נפחד, ואז כאילו... איפה הוא...
אתה שואל, למשל, הפסיכואנליזה, אני
מכיר.
או כל מיני שיטות פסיכולוגיות שנותנות הסברים לתפקוד הנפש של האדם. אני לא הבנתי למה זה רע. אבל כל הסיבור של עולם נצא למין נפש. צריכים עוד הכי מתפקד.
אבל הם מסבירים את זה בדרך פיזיולוגית.
נכון, אבל מה, אתה חושב שהם משהו
פיזיולוגי? אז האדם ברק
מהארץ. היית פעם שיקורים בגוף? אדם שאתה ילדים. ואז הוא נמצאים אחרת לעולם. זה לא פיזיולוגי?
אז כל אדם בא מהארץ.
אנשי שכל אדם מבחרים מהו התפקוד הטכני של נפש האדם. זה בכלל מתחת לשאלה אם יש באדם צד אלוהי זה משהו אחר מדי. הצד בנו שמסוגל לקבל את דבר השם ושמסוגל מבחירה חופשית הוא הצד האלוהי, וזה המדע לא מתגבש.
יש לי שאלה קשה מאוד.
שאלה קשה, אתה שמעת?
שאלה קשה.
שלא מאמין בדרכי השם, האם עליי לקבל אותו או שנסלוד ממנו? אותה שאלה בשולחן, בשולחן הרוך מה שאתה שואל.
אם אני רואה חכם, אם חכמי הוא מאות העולם. אפיקור, אבל בפיזיקה הוא פרס נובל. לפי הלכם, והוא עובד על הדבר, אבל הוא פרס נובל לפי. מה קצת בשוכנות שאני צריך להגיד? דבר. אשר, נחלה, חוכמתו, נתנתר, ושם הוא בא. ממש, יש לי קומים שונים, זה דווקא היה לי. מה שאני שאתה רואה חכמי ישראל, שבחים, אשר חלה, ומתפודו, נראה לו, אשר נראה לו, חוכמתו נראה. זאת אומרת שאתה עושה הפרדה, בין שני צדדים, יש הצד המתואר של האישה, שזה עבודה דבר, שזה כל אלה. והצד המדעי של האדם הזה, שרואה. אז זה אמר, בן, תשמע האמת ממי שאמר. גם המהר"ל מפרנקל, נראה לי שקוראי אדם זה, אומר שאם יש לך ספר מדע שנכתב על ידי אפיקורוס, אומר המהר"ל, אין בעיה, מה שמדעי תקרא, מה שאפיקורוס תדע. השאלה אומנם הייתה קשה,
תודה רבה לך,
עזרת
לי.
טוב, תודה רבה על הקשבה.